ערב טוב. ערב ראש השנה צריך לפתוח קודם כל בן אדם לחברו, אחרי זה בן אדם למקום. אז קודם כל אני מתנצל שלא היינו בפעמים הקודמות, אחרי זה באמת מודה לקדוש ברוך הוא. הודיה גדולה ורוב עם ועדה בסוד ישרים ועדה ואת השם בכל לבב על באמת על כל החסדים הטובים שלכולנו ביומי, כי יש שנה של רפואה שלמה ותשובה שלמה וגאולה שלמה וכל הדברים השלמים שאנחנו מתפללים עליהם תמיד. חשבתי לעצמי, אנחנו ככה בתוך הסליחות, חשבתי לעצמי במוצאי שבת שהצטרפו האשכנזים לאמירת הסליחות, אז הסליחה המרכזית של מוצאי שבת, זה אגב מעניין, הסליחות האלה שהן בעצם סליחות של יום ראשון, כמעט באופן טבעי קוראים להם סליחות של מוצאי שבת רק בגלל הסליחה הזאת. הסליחה שם שמופיעה היא הסליחה של במוצאי מנוחה כי דמנוך התחילה. סליחה מרכזית. אגב, מי שזוכר את הסליחה כולה, אז הסליחה היא אלפבטית, אבל היא אלפבטית מהשורה השנייה, עד לסופה. והשורה הראשונה של הסליחה היא השורה שבעצם מאפיינת את המיוחד באמת בפתיחה של מוצאי שבת, במוצאי מנוחה כי דמנוך התחילה. הת אוזנך ממרום יושב תהילה לשמוע אל הרינה ואל התפילה. ונתתי את זה עתיק קצת, באמת היה לי משונה, בלי לפגוע חס וחלילה באשכנזים, היה לי משונה. סוף סוף הגיעו האשכנזים כבר להגיד סליחות גם כן. מראש חודש אלול ממתינים שהם כבר יזכרו בעניין. השנה בכלל, מסכנים מהאשכנזים, הם אומרים את זה הרבה זמן, בגלל שראש השנה יוצא ביום שלישי. אז נבר, זה מי מוצאי שבת שלפני, זה בכלל. ככה היו מסתפקים בארבעה ימים, ככה הלכה, שאם זה חל מיום רביעי זה לא חל, כי לא עדו ראש. אבל אם זה חל מיום חמישי ראש השנה, אז יש ארבעה ימים של סליחות, זה מספיק. לפני ראש השנה. ארבעה ימים תמיד חסרים בין ראש השנה ליום הכיפורים, בעשרת ימי תשובה שהם אינם ימי סליחות, בגלל שהם החג ושבת ויום כיפור. אז ארבעה ימים חסרים הם ארבעת ימי ההשלמה. אז אם אין ארבעה ימים מלאים בשבוע שבו חל ראש השנה, אז מתחילים בשבוע שלפני. לפי ההלכה, שכדי שיהיה יום קבוע, יום עגול, סידרו יום ראשון, שלא ישכחו בלוח, ואז אם יש פחות מארבעה ימים כמו השנה, שראש השנה חל בליל שלישי, אז ליל שני, אותו דבר עם ליל שלישי, כן, ליל שני, אז מתחילים במוצאי שבת שלפני כן. ובמוצאי מנוחה, כך ראיתי פרשני הסליחות אומרים, במוצאי מנוחה כי דמנוך התחילה, הנה באנו והקדמנו כבר במוצאי שבת להגיד את הסליחות. שונה מאוד. כמעט צריך להגיד ישר כוח שבאנו פה במוצאי שבת להגיד את הסליחות. מה הרעיון? ונדמה לי שאם מעמיקים בפירושה של הסליחה הזאת, ואני רוצה לחזור לסליחה הזאת בסוף השיעור, רק להתחלה, אם מעמיקים בפירושה של הסליחה הזאת, יש בה רעיון גדול מאוד. אני בכלל לא חושב שהפירוש הוא הכרזה שבאנו במוצאי שבת להגיד סליחות. בכלל לא זה העניין. לא הקדמנו בסליחות למוצאי מנוחה, אלא המוצאי מנוחה הקדמנוך התחילה, הוא רעיון גדול מאוד של הפייטן, שכדי להגיע אליו אני רוצה שנעבור את הדרך במהלך השיעור לפני כן. נעבור בסוף לסליחה ולפיוט של מוצאי מנוחה הקדמנוך התחילה. אבל נתחיל את זה בפרשה שלנו ובענייני הפרשה, פרשת ניצבים, שאנחנו בערבה נקראת תמיד או בערב ראש השנה או בין כפל לעשור. לעולם תהיה פרשת ניצבים סמוכה או מלפני או מלפני או מאחרי ראש השנה. זה אך טבעי שפרשת ניצבים של ראש השנה היא הפרשה שבה מופיעה פרשת התשובה של התורה. המצווה לשוב, אנחנו עוד מעט נזכיר את הדיון אם זו מצווה או לא. שאלה אחרת, אבל הפועל, החיוב לשוב, בכלל, לשוב בתשובה. נצא לברר את המושג עוד מעט. יסודו אצלנו בפרשת ניצבים, בפרשה שלנו השבת. אנחנו פוגשים לפני כן בתורה שאם אדם חוטא, הוא צריך להביא קורבן, הוא צריך להביא אשם, הוא צריך להתוודות. אנחנו פוגשים המון פעולות. אבל בפעם הראשונה אנחנו פוגשים את התהליך הנפשי של תשובה. זאת התשובה שקדמה לעולם, זאת התשובה הבסיסית, שפותחת בעצם תפיסה אחרת לגמרי בעולם כולו. היא לא הופיעה בתורה עד עכשיו. אני רוצה לראות קצת את הפרשה הזאת, קודם כל לגעת בנקודה אחת. הפסוקים שיש לפנינו במקור אחד, הם 10 הפסוקים של פרשת התשובה בפרשה שלנו. ושתי נקודות מרכזיות בתוך הפסוקים, אני מבקש לגעת כנקודות קשות. ויחי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה. יש מחלוקת גדולה בין הפרשנים, לא ניכנס, האם הפסוק הזה בא לסכם את פרק כ"ט, שתיאר את זה אמרו בגויים על מי עשה השם ככה לארץ הזאת, מכורי האף הגדול הזה, וישליכם אל ארץ אחרת. או שהוא מסכם בעצם גם את הפרק הקודם, שהוא כל פרק הכללות. כל הפרק הגדול כ"ח. של 68 הפסוקים של פרק כ"ח, שמפסוק ט"ו שם ועד סופו, הוא פרק של כללות ותוכחות שלמדנו מאה חסר שתיים, שקראנו בשבת שעברה. אחרי כל הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, כי יבואו עליך כל הדברים והשיבותה אל לבביך בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוהיך שם. השיבותה אל לבביך היה אפשר לכתוב גם בלי בכל הגויים אשר הדיחך. אבל אם קראנו את התוכחה, אז התוכחה עוסקת בגלות. אז אתה כבר נמצא בכל הגויים אשר הדיחך. ואז והשיבותה אל לבביך, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו. ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. אני עוד מתעלם לרגע מהשאלה המרכזית שעוד רגע ניגע בה, הקשר בין הפגישה הראשונה שלנו עם מושג התשובה, לבין הנושא של גלות, וגאולה. זה דבר מעניין מאוד שצריך לתת עליו את הדעת, הוא עיקר הפרשה. אבל לפני כן אני רוצה לגעת בנקודה אחרת. הציווי, או השאיפה מהאדם בפסוק ב' ושבת עד השם אלוהיך. סיומה של הפרשה, אני מדלג על הפסוקים ומגיע לפסוק י', בסוף הפרשה, כי תשמע בכל השם אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. בשניהם הבקשה היא לשוב בכל לבבך ובכל נפשך. גם בפסוק ב', גם בפסוק י'. אלא שבפסוק ב' הדרישה היא ושבת עד, ובפסוק י' הדרישה היא כי תשוב אל. מעניין שגם בהפטרת תשובה, של שבת תשובה, שנקרא בה את ההפטרה של שוב הישראל בהושע, זה אותו מהלך. פסוק א', שוב הישראל עד השם אלוהיך כי חשלת בעוונך. והפסוק הבא, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אז בפשטות אני עוד לא מבין את העניין, אבל אני יודע שוודאי לשוב עד זה פחות מלשוב אל. ככה יוצא מן הפסוקים. כך מלמד אותנו למשל המלבים, שאומר אותו דבר פשוט ולא חידוש, כי תשוב אל השם אלוהיך בכל לבביך מקור 3, שאז יבואו למדרגה גדולה כזו. אני לא יודע מה זה אז, וזה מגיע רק אחרי האיום בפרשה. מפני שהתשובה תהיה אל השם אלוהיך, לא כתשובה שבראש הפרשה שהיא רק עד השם אלוהיך. אז אני מבין את העברית, אני עוד לא מבין את הרעיון בכלל. העברית כנראה אומרת את הדבר הבא. לשוב עד זה לבוא עד לשם. לשוב אל זה להיות ממש בפנים. זה אני מבין בעברית לפי הפסוקים ולפי מה שהמלבי מבקש ללמוד כאן, ולפי התקבולת של אותו דבר באמת שהנביא עושה, בשוב עד וקחו עמכם דברים ושובו אל. אבל אם מעיין יותר, נראה שבפרשת התשובה של פרשת ניצבים, יש גם הסבר איך עוברים מתשובה עד לתשובה אל. וההסבר הוא הפסוקים הבאים. ושב השם אלוהיך את שבותך, אני בפסוק ג' וריחמך. ושב וכיבדך מכל העמים אשר הפיתך השם אלוהיך שם. אני משאיר בצד את השאלה הראשונה שלנו על מה מהות ההבדל, מה הרעיון של שני מיני תשובות, תשובה עד ותשובה אל. זה סמנטיקה, זה מילים יפות, זה כתוב בתורה, זה ברור. מה זה? אני משאיר את זה בצד. אני עובר לשאלה הבאה שהיא לדעתי מהותית בכל הפרשה. אם נצטרך לשאול את עצמנו מהו נושא הפרשה, אז אמנם נגלה שהכל לשון מופיע פה פעמים רבות. הוא מופיע אגב בצפירה 7 פעמים. אבל הנושא של הפרשה הוא לשוב לארץ. אתם הנידחים שווים ומתקבצים מכל העמים. בואו נראה כמה פעמים זה מופיע. אתה תופס את עצמך והשיבותה אל לבביך רוחנית. את דבר השם, עוד לא לארץ. איפה והשיבותה אל לבביך? בגלות, בכל הגויים אשר ידיחך. אז אתה שב עד השם אלוהיך. איפה אתה נמצא? עדיין בגלות. אז ושב השם אלוהיך, ושב וכיבדך מכל העמים אשר הפיתך. גם אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך, והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והיטיבך וירבך מאבותיך. ואז בארץ יגיע השלב הרוחני הבא. ומל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוהיך שוב בכל לבבך ובכל נפשך. הרי כבר שבת בכל לבבך ובכל נפשך. אבל עכשיו צריך לעבור עוד תהליך. אני גם צריך למול אותך בכל לבבך ובכל נפשך. אני לא מבין מה זה, אני רק קורא שזה כתוב. למען חייך. ונתן השם אלוהיך את כל העלות האלה שבעקבותיהם שבת עד השם אלוהיך וישבת אל לבביך, נכון? על רודפיך, על אויביך ועל שונאיך אשר ידפוך. ושוב תשובה. ואתה תשוב ושמעת בכל השם. כבר עשיתי את זה, כבר שבתי עד השם אלוהיך, כבר שמעתי בקולו בפסוק ב', אבל עכשיו זה בא שוב. ואתה תשוב ושמעת בכל השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. ועוד פעם חוזרים לרעיון של הארץ. אתה כבר בארץ, אתה כבר יושב פה בשקט, אויביך כבר ברחו ממך וקיבלו את העלות שהם הביאו עליך מקודם, נכון? זה היה בפסוקים הקודמים כבר. ועכשיו מה יקרה? השם אלוקיך כבר מל את לבבך ואת לבב זרעך. ועכשיו שוב חוזרים לרעיון של איך תהיה פה בארץ מבחינה לאומית, לא סתם לאומית, כלכלית. הפסוק הבא, פסוק ט', והותירך, והותירך זה יהיה לך כמה שתרצה, אהבה רבה ויתירה. והותירך השם אלוהיך בפרי ותנך ובפרי ואמתך ובפרי אדמתך לטובה. כי ישוב השם לסוס עליך לטוב כאשר סס על אבותיך. כי תשמע בקול השם אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. שאלת השאלות שמטרידה פה את כל הפרשנים. פרשת התשובה מופיעה בפעם הראשונה בתורה. ואולי אין דבר מרכזי יותר מהתשובה. אין לנו בלי אמונה בתשובה שום דבר. והיא מופיעה בהקשר של עם בגלות, בסופה של הגלות, במובן הלאומי של שיבה לארץ ישראל כדבר מרכזי מאוד. אין מקום למצוות התשובה ולפרשת התשובה קודם כל סתם כמצווה תשוב מהחטא, כתשובה שאנחנו מכירים. עד כדי כך שיש מהפרשנים מי שהבינו בפרשה הזאת חידוש מעניין מאוד, אבל כשקוראים את הפרשה אפשר לקבל את זה. יש מהפרשנים מי שהבינו את הפרשה שעצם מושג התשובה המקורי הוא תשובה לארץ ישראל. כך למשל רבי יונתן אייבשיט באהבת יונתן. ואני מביא אותו לא מבפנים, אלא מציטוט שמצטט אותו בעל אם הבנים שמחה. וכוונה אני מביא את זה מהאם הבנים שמחה, כי הרקע ההיסטורי והדברים שהאם הבנים שמחה מוסיף על זה הוא מרתק. אבל אני אומר את זה בסוגריים, כי עיקר הדברים שאני רוצה להגיע הוא לא להתמקד בשיטה הזאת. אבל נקרא את זה רגע כי זה מעניין מאוד. ועיין כותב בעל אם הבנים שמחה, אני מזכיר, ראינו אותו יותר מפעם אחת, בעל אם הבנים שמחה הוא רבי יששכר שלמה טייכטל, השם ייקום דמו, שנהרג באושוויץ לפני השחרור, וכותב שם ספר אדיר בשם אם הבנים שמחה על העלייה לארץ ישראל שהוא לא זוכה לה. הוא לא השתתף בה לפני, ועכשיו הוא מבין את זה, והוא כותב שם הרבה מאוד, חלק גדול מאוד מהספר הזה על העלייה ועל ההתיישבות. דיברנו עליו יותר מפעם. הוא מצטט את רבי יונתן אייבשיט וכותב כך: ועיין אהבת יהונתן שכתב בזה גופה שאנו חוזרים לארץ ישראל, זה גופה לתשובה תחשב, וזה עיקר התשובה. וכל לשונו שם, ואני כאן מדלג על הציטוט. עכשיו האם הבנים שמחה, זה פשוט, לפני שהבאנו את הדברים אי אפשר לא להביא אותו. והנה כעת בזמננו, הוא מדבר פה במלחמת העולם השנייה. והנה כעת בזמננו, אחר שנתנו ליבם אפילו היותר גרועים, הוא מדבר פה בשמירת תורה ומצוות, לשוב לנחלתנו ומוסרים נפשם על זאת ואינם רוצים בארץ אחרת, בוודאי לתשובה תחשב בעיני הקדוש ברוך הוא. ומה שאינם מקיימים את מצוות התורה ומפני שלא נתגדלו ולא נתחנכו בזה והימה בזה כתינוק שנשבע בין הגויים וכדברי רבינו הרמב״ם. אבל, מעניין מאוד לשונו בסוף, גוף העלייה, לעשות עלייה, לתשובה, ודאי לתשובה תחשב, ומקיימים בזה מצוות עשה של תשובה, וזה עיקר התשובה וכדברי רבינו יהונתן הנביא. דבר מעניין מאוד האם הבנים שמחה הזה, בעיקר על רקע האומר. אבל אני הזכרתי את אהבת יונתן ובעקבות זה את אם הבנים שמחה, השם ייקום דמו, בעיקר מפני שאני רוצה להראות עד כמה בעצם באמת אולי אפשר להגיע אפילו לפשט הזה כפשוטו של מקרא. וגם אם נקבל באמת קריאה אחרת, תישאר השאלה הבסיסית הראשונה. מצוות התשובה מוצאת את עצמה בפעם הראשונה והיחידה בתורה דווקא בהקשר של גלות, גאולה, קיבוץ גלויות, קיבצך מכל העמים. איך אמרנו?
כל עוד אתה עוד עושה את זה שם, זה ושבת עד. אבל אחרי שתבואו לארץ ישראל, וכבר תהיו כאן, ולא סתם תהיו כאן, אלא כבר נהיה במצב של והותירך השם אלוהיך בפרי אדמתך ובפרי בהמתך, קודם כל בפרי ויתנך לטובה וכו', אז לא רק תשוב עד, אלא תשוב אל. ככה המלבים לומד בהמשך, אנחנו נראה את זה עוד מעט. המלבים אומר, אני עוד לא יודע מה ההבדל בין תשובה עד לתשובה אל, אבל הוא אומר גם דבר מעניין. שם אי אפשר לשוב אל הקדוש ברוך הוא. שם אפשר לשוב עד הקדוש ברוך הוא. זה דבר מרתק. כאן בפסוק י' שמה קרה בו? הגעת לארץ. ולא סתם הגעת לארץ. אתה יושב פה מבסוט. ואותירך השם אלוהיך בפרי ויתנך ובפרי אדמתך ובפרי והמתך לטובה. עכשיו הגענו לשלב הבא של לשוב אל. אני עדיין לא מבין את ההבדל בין לשוב עד ללשוב אל. זה עיקר הדברים שאני רוצה לגעת. אני עדיין גם לא מבין למה בגלות זה לשוב עד וכאן זה לשוב אל, אבל אני מבין שזה כתוב. כדי להבין את הדברים ולהיכנס זו תופעה מעניינת מאוד, שמצוות התשובה מחוברת, אגב מה שאמרנו בשם אהבת יונתן מופיע אצלו גדולים רבים, לרבי יהודה חי אלקלאי, נקרא לרב אלקלאי, יש מאמר ארוך, ספר שלם, שהוא מוכיח בו שהפשט במושג תשובה של התורה, וגם ברמב"ם בכמה מקומות, זו תשובה לארץ ישראל. אבל גם אם זו פרשנות אחת, אני לא רוצה בכלל להיכנס לפרשנויות. עצם הפרשה מחלקת בין התשובה הראשונה שמתרחשת כל עוד אתה נידח בגויים, לתשובה ברמה הגבוהה שלה שמתרחשת כי אתה נמצא בארץ ישראל. מה החילוק בין התשובות האלה? חוץ מהשיבה אל הארץ. מה החילוק בין שני סוגי התשובות? לפני שמתקבלים צריך קודם כל להבין שבפרשה הזאת שלנו יש ויכוח גדול בין הראשונים בעצם הבנתה, ואני אומר את זה בקיצור מוחלט. הפסוק שבא מיד בסוף הפרשה, בפסוק י"א, ובכוונה ציטטתי גם אותו, לא קראנו אותו מקודם, הוא פסוק שמתחיל בפרשה קצרה אחרת, ופעם דיברנו על הפרשה הזו באריכות. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך, לא רחוקה היא, לא בשמיים, לא מעבר לים, נכון? בפיך ובלבבך לעשותו. מה זה כי המצווה הזאת? האם כי המצווה הזאת, פירושו המצווה הזאת שעליה דיברנו עכשיו בעשרת הפסוקים האחרונים, קרי מצוות התשובה, ואז המשמעות המעשית של זה, היא שכשאני אמנה את תרי"ג המצוות, אני אמנה בתוך תרי"ג המצוות את התשובה בתור מצוות עשה. או שכי המצווה הזאת, הכוונה היא כל המצווה אשר ציוויתי אותך בחמישה חומשי התורה שעכשיו אנחנו מסיימים. והכוונה היא לתורה עצמה ולימודה של התורה, והתורה הזאת לא בשמיים ולא מעבר לים. ואז הפרשה שעוסקת בתשובה היא לא פרשה של ציווי, אלא פרשה של הבטחה. אגב, הנוסח הרבה יותר עוזר להנחה הזאת שזו הבטחה. אם יש מצווה לשוב, למה זה לא מופיע בפועל שוב? כשרוצים להגיד לי להשיב אבידה, אומרים לי השב. השב, תשיבם. כשרוצים להגיד לי לא לרצוח, אומרים לי לא תרצח. הפועל ושבת בהחלט מתפרש גם כהבטחה, כסיפור. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה ונידחך בקצה השמיים ואתה תהיה אצל כל הגויים וכולי, אז אני מבטיח לך שבסוף אתה תשוב עד השם אלוהיך ותהיה גאולה. זו קריאה אחת. זו אגב קריאתו של הרמב״ם במקור חמש. כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגאלים אלא בתשובה. וכבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות, אתם רואים מה עשתה התורה פה, מעט נראה את הציטוט שלו, נצטט את הפרשה שלנו, הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, ומיד הם נגאלים. אני לא מפריע לבחירה החופשית, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל כלל ישראל, נצח ישראל, בסוף לא ישקר, ועם ישראל יעשה תשובה ויגאל. שנאמר, איזה פרשה הוא מצטט? את שלנו. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה ושבת עד השם אלוהיך. כלומר, איך הוא הבין את המילה ושבת? בתור הבטחה. לא בתור מצווה אתה צריך לשוב, אלא התורה מבטיחה לנו שבסוף לשוב. זה הרמב״ם. כי הרמב״ם אגב, אין מצוות עשה לעשות תשובה. אני לא נכנס לסוגיה הזו בכלל עכשיו. כי הרמב״ם, מצוות העשה היא להגיד וידוי. אין מצוות עשה לעשות תשובה. זה פשוט שאדם צריך לעבור את התהליך הנפשי הזה. בכלל אומר הרמב״ם, איך אני יכול לצוות אדם על תשובה? זה תהליך שהוא צריך לעבור. אני יכול לצוות אותו שכשהוא עושה תשובה, שיגיד וידוי. שיתוודא. שבית המקדש קיים, שיקריב קורבן. מה זה שיעשה תשובה שהוא יתוודא כשהוא עושה תשובה? שיתרגם את הרעיון הזה, את התהליך הנפשי הזה, לפרוטות, להגדרות, להתחייבויות, להודעה, לאשמנו, בגדנו, גזלנו, לקבלה לעתיד, לאחריות. טוב. אבל הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, קורא אחרת את הפרשה, מקור שש. אבל המצווה הזאת, הרמב"ן מתייחס לפסוק כי המצווה הזאת, אבל המצווה הזאת על התשובה הנזכרת. כלומר, מה זה כי המצווה הזאת לפי הרמב"ן? מצוות התשובה. והרמב"ן בתרי"ג המצוות שלו באמת חולק על הרמב"ן ומונה את התשובה למצוות עשה. כי והשיבותה אל לבביך ושבת עד השם אלוהיך, מצווה שיצווה אותנו לעשות כאן. נו, שואל הרמב"ן את עצמו, אז למה לא כתוב סתם שוב? כמו שכתוב, כל פעולה לא תחסום, השב תשיבם, וישיב את הגזילה. ונאמרה בלשון הבינוני, לשון בינוני הכוונה היא לא בלשון ציווי, לרמוז שיש פה גם עניין של הבטחה, כמו הרמב״ם. לרמוז בהבטחה כי עתיד הדבר להיות כן. אבל זה בתור מה? בתור רמז. ומה עיקר הפרשה? מצווה. על פי הרמב״ן נשאלת השאלה הכי קשה פה. אם זו הבטחה שהתורה הבטיחה, אז התורה מספרת לנו שבסוף נעשה תשובה, והנה התשובה לשאלה ששאלנו מקודם, למה פרשת התשובה מופיעה בהקשר של גלות וגאולה? כי התורה מספרת על העתיד להתרחש, היסטוריה. אבל לפי הרמב"ן רבי משה בן נחמן, שאומר שיש מצוות עשה לעשות תשובה בפרשה, אז מצוות העשה לעשות תשובה צריכה להיבלע בתוך הרעיון של שיבה לארץ ישראל? היא צריכה להופיע בהקשר ראשוני, פעם ראשונה שהיא מופיעה ביחידה, בהקשר של גלות וגאולה דווקא. אדם לא צריך להופיע עם המצווה הזאת באופן פרטי שלו, בין אם הוא בגלות ובין אם הוא בארץ ישראל. כאן נדמה לי שמתחילים הדברים. איך אמרנו? יש תשובה בגלות שנקראת תשובה עד. יש תשובה בארץ ישראל שנקראת תשובה אל. וההבדל הוא הבדל גדול מאוד. מהי בכלל מצוות תשובה? אני יכול להבין את מצוות התשובה כמו הרבה מצוות, כמעט כמו כל המצוות האחרות. כפעולה שאני צריך לעשות בעקבות בעיה מסוימת. התרחשה בעיה, עכשיו אני צריך לתקן את הבעיה. עברתי עבירה. העבירה הזו משפיעה עליי. אנחנו מאמינים שהיא משפיעה יותר מזה, לא רק עליי, על הסובבים אותי. היא מנסה משפיעה גם על דברים שאני לא יכול לזהות עכשיו את השפעתם. היא אולי משפיעה על משהו עתידי. היא אולי משפיעה על משהו אחר, על מישהו שעכשיו אני לא יכול לזהות. יש ערך לתשובה שנעשה. ראשונים כבר דנים בעריכות, איך התשובה יכולה לתקן פעולה שאיבטתי. נקודת ההנחה של תשובה אומרת, התשובה עושה אותך אדם אחר. כך מסביר הרמב״ם בהלכות תשובה. כמה גדולה מעלת התשובה. מי שעשה את הפעולה השלילית אתמול, הוא אדם אחר. על ידי התשובה שאתה עושה, אם היא תשובה אמיתית. לכן האומר חטא ואשוב וחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. כי אין כאן תהליך שמשנה את האישיות. זה עניינה של תשובה. אבל התשובה לא רק באה כדי לתקן פעולה מסוימת שאיבדתי. התשובה היא דבר הרבה יותר גדול מזה. אני רוצה להתחיל את זה ברעיון למדני גדול מאוד, שמופיע אצל הרב החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי. פעם הזכרנו את החידה הזה בהקשר אחר. אני רוצה להתחיל את זה בלמדנות של דקה וחצי. קצת לומדש. החידה שואל שאלה יפה מאוד. הוא שואל כך. אתם יודעים, שכולנו יודעים, שהתורה מחולקת למצוות עשה ולמצוות לא תעשה. יש בתורה פרשת מלכות. מלכות לא נותנים אף פעם למי שעבר על מצוות עשה. שביטל מצוות עשה, שעבר על מצוות עשה, אין מלכות על ביטול מצוות עשה. על מה יש מלכות? על מי שעבר, על לא תעשה. לא תחסום שור בדישו. הלכתי עם השור שלי, חסמתי אותו, לא נתתי לו לגשת אל הדייש, לא נתתי לו לגשת לאוכל, עברתי על צר בעלי חיים בפעולה מעשית, עכשיו יש מלכות. איך מלכות? כמה מלכות? כל זה פרשה שלמה ומסכת שלמה. רק בלא תעשה. אבל יש הרבה מאוד לא תעשה שבהם אין מלכות. למשל, אם על הלא תעשה שעברתי יש שביתת בית דין, אז אין מלכות. כי יש עונש אחר יותר חמור. או אם הלא תעשה שעברתי עליו הוא לאו שאין בו מעשה. למשל, עברתי על לא תחמוד בית רעך. אמרתי, אני מודה. בודקים אותי עם פוליגרף, עברתי על לא תחמוד. בודקים, רואים. אין מלכות. מלכות יש עליו שיש בו מעשה. כמו לא תחסום שור בדישה. יש עוד לב אחד שעליו גם כן אין מלכות. איזה לב זה? זה דבר פילי פלור. לב הניתק לעשה. מה זה לב הניתק לעשה? אם אני עובר לא תעשה לב, שאחרי שעברתי על הלב, אני מיד אדגים, אני לפני כן מסביר את הרעיון, שאחרי שעברתי על הלב, התורה עצמה מצווה אותי מיד לעשות פעולת תיקון, לעשות מעשה שהוא מצוות עשה, שבא לתקן את הלב שעברתי. למשל, לא תגזול. גזלתי. טוב, עכשיו אני צריך לקיים פעולה. יש מצוות עשה והישיב את הגזילה. זה נקרא לב הניתק לעשה. אני עברתי על לב שלא תגזול, ועכשיו אני צריך לתקן את הלב הזה ולהשיב את הגזילה. אם למשל אני נבח לא עברתי על לא תגזול אף פעם, אני לא יכול אף פעם לקיים את מצוות עשה של והשיב את הגזילה. לא נורא, יש כמה מצוות עשה שעדיף שלא תגיע אליהם. אז והשיב את הגזילה הוא עשה שנוצר בעקבות זה שגזלת. יופי. מה פתאום נפל עליי עכשיו לדבר עליו הניתק לעשה? אמרתי שלרב החידה יש שאלה למדנית. אומר החידה כך. בפי הרמב"ן רבי משה בן נחמן, מה אמרנו הרגע? תשובה זו מצוות עשה. נכון? לפי הרמב"ם לא. לפי הרמב"ן זו מצוות עשה בתרי"ג מצוות לעשות תשובה. בסדר? טוב. עברתי עבירה. כל עבירה שהיא. עברתי עליו. מה אני צריך עכשיו לעשות? מחצובה. עברתי עליו, עכשיו צריך לעשות תשובה. נו, אז כל לב ניתק לעשה. אז אין בכלל לב שלא ניתק לעשה בתורה. אז אוי, פרשת מלכות. אין יותר מלכות. כי אין לב שאין אחריו מיד מצוות עשה לעשות תשובה. זה ממש כתב חידה. כך שואל החידה. הוא אומר, אין לך בכלל פרשת מלכות, היא לא רלוונטית כל הפרשה הזו, היא לא קיימת. כי יש מצוות עשה, לא לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ן, לפי רבי משה בן נחמן. יש לך מיד על כל לב שאתה עובר חובה לעשות פעולה מעשית שנקראת ושבת. שאלה טובה מאוד. הרב קוק מזכיר את השאלה בספר תשובותיו. ומה שיוצא מהחידה ומהרב קוק ביחד זו התשובה הבאה וזו תשובה מרתקת. אני מזכיר את העניין בגלל שהרמה השקפתית של התשובה הזאת היא בסיס לכל הבנת התשובה. אחרי זה נגיע לתשובה של אב ואל ולארץ ישראל ולכל המורים האלה. התשובה היא פשוטה. התשובה, מצוות התשובה היא לא לב הניתק לעשה. יש שוני מהותי בין והשיב את הגזילה, שעושה את לא תגזול אליו הניתק לעשה, לבין ושבת, גם אם זו מצוות התשובה. אם לא גזלת, לא גזלת, חל עליי החיוב של והשיב את הגזלה. אין לי. אם לא חטאתי אתמול בלילה, החיוב של ושבת עד השם אלוהיך חל עליי. בטח שכן. מה יצר את מה? הלב שעברתי עליו יצר את העשה? או שמעצם זה שנולדתי יש לי מצוות עשה כל ימי לעשות תשובה? מה זו מצוות התשובה? מצוות התשובה היא מצווה בדיעבד שנוצרה בעקבות פעולה שלילית מסוימת? או שמצוות התשובה
היא התקווה של העולם שיש מה לעשות כדי להתקדם כל הזמן. מה פירוש תשובה קדמה לעולם? תשובה קדמה לעולם פירושו שלהביא לעולם עולם שאין תשובה לפניו, אין טעם לעולם בכלל. יש טעם לעולם רק אם יש תשובה, כדי שהעולם ישוב כל הזמן למקורו, להווייתו, למה שהוא. תול את התשובה, את הרעיון של תשובה, את הרעיון של זה שאני יכול להיות טוב יותר, שאני יכול לתקן, שהעולם יכול להתקדם, תול את זה, ואין בכלל בעולם טעם לכל העולם כולו. עוד לפני שהאדם נברא כבר יש תשובה. המאור הקטון רוצה להיות מאור גדול יותר, והירח, שמש, והשמיים, והארץ, וכל המערכת שואפת להגיע אל המקור שלה. האוזון והסביבה והחברה והעולם, הכל הוא דבר שאמור לשוב. לא אני יצרתי אתמול את התשובה בחטא שעברתי אתמול. זה לא לאו הניתק לעשה. מה זה לאו הניתק לעשה? לאו הניתק לעשה זה בא הקדוש ברוך הוא ואומר לי, תראה, אני אמרתי לך שאם מישהו עובר עליו, אז שיתקן את זה על ידי פעולה עונשית אית. אבל אם אמרתי לך תיקון של מצוות עשה מסוימת, אז לא צריך פעולה עונשית אית. תשובה זה לא תיקון לפעולה. תשובה זה עצם ההוויה שלי. עכשיו חזרה לעניין שלה. יש תשובה בגלות. אבל עצם זה שאני בגלות, זו לא יכולה להיות אף פעם תשובה אל. כי אני אשאר לא בריא. לא להיות בריא זה כבר לא לשוב אל המקום. כל המציאות הזאת שאני לא בבית, כל המציאות הזאת שהגוף הפרטי שלי, לא הרוח, לא הפעולה הדתית המסוימת שלי, או הגוף הלאומי שלי, כל המציאות הזאת כשהיא מעוקבת, אני יכול לעשות תשובה דתית, אני יכול לעשות תשובה רוחנית מסוימת, אבל אני לא שבתי. לשוב פירושו להיות בריא, להיות מקורי, להיות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, להיות מה שאני יכול וצריך להיות. איך אומר המלבין במקור 8? ושבת עד השם אלוהיך, היינו גם כן כמצווה על מצוות התשובה. הולך כמו הרמב"ן, זו מצווה. וגם הבטחה כמו מי? כמו הרמב"ם. שישובו עד השם. ובמה תהיה תשובתם? הלא הם בארצות גלותם. ורובי המצוות התלויים בארץ ובבית הבחירה. הוא מלווה פה על המצוות התלויות בארץ, אבל עוד רגע נראה שזה לא קשור רק למצוות התלויות בארץ. זה עצם השייכות להיות בארץ. ורק התשובה תהיה, איזו תשובה? של ושבת עד. ושמעת בקולו, כאשר כבר כתבנו שהשמיעה בקול השם הוא מורה על ההכנה וההשתוקקות לקיים מצוות השם. אף שאי אפשר לך לקיימם במעשה, למה? כי אתה עוד לא בבית. אבל שתהיה לך תלות הנפש לקיימם, זה מה שאתה יכול לעשות שם. זה בשבת עד. בוא עד לדלת. לדלת אתה לא נכנס. אבל תרצה להיכנס. התשובה שאתה יכול לעשות בארצות גלותך זה לרצות לבוא הבית.
גם במובן המעשי, גם במובן המצוותי. רק שיבואו אני ממשיך את המלבים למדרגה הגדולה הזו, שמה? שהם כבר נמצאים בארץ ישראל, אז תהיה התשובה אל השם אלוהיך. לא כתשובה שבראש הפרשה שהיא רק עד השם אלוהיך. אתה חייבים את זה עוד הרבה יותר הרב קוק במאמר מופלא בשם התשובה והשלום כותב את הדברים הבאים במקור 7. ישנם דברים רבים שהם מעכבים את התשובה, ואנחנו חייבים לסלק אותם מקרבנו, להתגבר עליהם בכל עוד. כל מיני עיכובים, הרבה דברים מעכבים אותי מלעשות תשובה. מעכבים הכוונה היא מונעים ממני את האפשרות או את הרצון או את החשק. אבל הדבר שהוא המעכב הראשי, שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים, ולדעתי זה עיקר חידושו של הרב קוק באורות התשובה, בייחוד ממידתה של התשובה הכללית של כל ישראל לכל מפלגותיו. פה הרב מדבר לא רק על התשובה הפרטית, אלא בייחוד על התשובה הכללית, למה העם לא יכול לכל מפלגותיו להגיע לתשובה. הרב קוק מדבר פה בדור שתשובה לארץ ישראל מתחילה להיות, אבל היא באה יחד עם התנתקות ופריקת עול וכל מה שהולך הפוך ונובטת אצלנו. יש מהלך של גאולה, ובכל זאת מהלך הגאולה הזה שאני רואה אותו כמהלך בריא במובן הבסיסי שלו של שיבה לארץ, והוא לא בא עם תשובה מעשית במובן הרוחני המצוותי התורתי שלה. למה? מה מעכב? המעכב הראשי הוא המושג של ציור התשובה, המקושר שלו על פי אמת רק עם דלדול נפש, עם חולשה ורפיון והנמחת חיים. התחושה של לעשות תשובה זה להיות נבח. זה המעכב הראשי במושג התשובה. לא רק אצל הכלל, גם אצל האדם הפרטי. תשובה היא קודם כל שאתה תשוב בתשובה גופנית. תשובה היא לדעת מה לאכול ומה לא לאכול. תשובה היא לדעת שיש משמעות לכל ההוויה, גם לדבר הכי ארצי והכי מטריאליסטי והכי חומרי שיש. אין לך עשב ועשב מלמטה שאין לו מלאך מלמעלה המכה עליו. לשוב בתשובה רוחנית, דתית, שלא כוללת את כל המכלול, זה לשוב בתשובה באינקובטור. זה לשוב בתשובה לא שלימה. ואז זה יוצר את התחושה הבאה. תשובה זה עניין של החלק הרוחני שלי. תשובה כולל איזה מין צורך כזה לחפש חטאים ולמצוא אותם. יש איגרת באיגרות הראייה, מרשה לעצמי לצטט, מפני שהרב כותב את זה מפורש. בעצם לא צריך להגיד על מי, זה אחד מגדולי המנהיגים שהיו באותה תקופה. מי שיקרא באיגרת יבין לבד, הערב ראש השנה, לא חשוב השם עכשיו. אותו יהודי חשוב כתב מאמר בוויכוח שהיה בין האוגנדיסטים לציוני ציון, בין מי שתמכו בתוכנית אוגנדה למי שלא תמכו בתוכנית אוגנדה, והוא תמך בתוכנית אוגנדה. ובאחד מהמאמרים הפובליציסטיים היפים ביותר שלו הוא מקפח ממש את החבר'ה של ציוני ציון הלא דתיים, שמדברים על המסורת ועל החשיבות של ארץ ישראל ההיסטורית ועל ארץ האבות ועל מסורת. ואז הוא כותב, מה אתם משתמשים ברעיון הזה? הרי אתם לא חיים לפי זה. אומר, מילא, ואז יש לו ביטוי. הוא אומר, ומי עוד מוטרד מזה אצלנו מכל ענייני התשובה, חוץ ממספר היהודים החברים בוועד לחיפוש חטאים בירושלים? יש ועד כזה, בוועד לחיפוש חטאים בירושלים. זה ציור. ציור של תשובה
תשובה זה להיות חבר בוועד לחיפוש חטאים. זה עצבנות כזה. זה מין ועד, צריך להיות חבר ועד קודם כל בשביל לעשות שוב. אהבה האמינה הזאת, הציור השגוי, המוטעה הזה, הוא העיכוב הגדול ביותר בקיום ובמשג ובהגעה בכלל למושג התשובה, אומר הרב קוק. תשובה זה קודם כל להיות בריא. תשובה זה להיות אני. תשובה זה שהכל שב בתשובה. ואז הוא מסיים הרב. הציור הזה באמת הוא פוגם גם בתוכן התשובה של כל יחיד במידה ידועה. אבל יתר מכל הוא מעכב את התשובה הכללית שהיא מוכרחת לבוא כעת עם רשמי קווי הגאולה, שעמהם אנו חייבים להיות אמיצי רוח, מלאי חיים, ומשתוקקים לסוף וטל של חיים. הרב קוק מדבר עוד במדינה שבדרך. בוא נשדר, הוא אומר, שכל השאיפה הזאת היא עצמה תהליך תשובה גדול. בוא גם נשדר שאין לה ערך אם היא לא תבוא עם תשובה כללית, שמתארת תשובה שלמה של הכל. ולא ניגוד בין שתי התפיסות. סוף אורות התשובה, כשהוא מסיים את ספרו אורות התשובה, כותב הרב קוק, אגב, התהליך הזה של לשוב עד ולשוב אל, וקודם עסקתם בתפילת חנה, לשוב עד ולשוב אל מתרחש אצל חנה בתפילה, בצורה מפורשת. מקור 9, והיא מרת נפש, היא מגיעה שם אל אלי ומתפללת, היא בוכה. נכון? חנה. והיא מרת נפש ותתפלל על השם, ובכה תבכה. אחרי שהיא מתפללת על השם, והיה כי הרבתה להתפלל לפני השם. אחר כך, כששמואל נולד, והיא חוזרת, היא באה אל אלי, והיא אומרת לו, אני האישה הניצבת עמך בזה להתפלל אל השם. כשהתחלתי, ועוד חשתי רחוקה, התפללתי על השם. אחר כך התקרבתי, כמו שמתקרבים לדלת. והתקרבתי והגעתי עד לפני השם. אבל עוד לא היינו דבר אחד. עכשיו אני מתפללת אל השם. אנחנו יחד. כולי פה בתפילה הזאת. אין שום חלק שלא בא ביחד איתי בתוכי לתוך התפילה. אני האישה הניצבת עמך בזה להתפלל אל השם. בשיא הדברים, מוביל את זה הרב קוק במקור 10 בסוף אורות התשובה, ואז רק נחזור לסליחה שבה פתחנו ונעמוד. הארת התשובה ישנה בישראל. זו פסקה, אני חושב שהיא יסודית מאוד מאוד. התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל ארצה. עצם הרצון לשוב לארץ. אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה. באמת, אור של תשובה יש בה. באמת, הדבר מתבטא בבירור גמור בביטויה של תורה. ואני מודה, אף פעם לא הבנתי למה מתכוון הרב כאן בציטוט שני הפסוקים, אבל עכשיו ברור לי. ושבת עד השם אלוהיך, ואני אומר עכשיו תוספת, זה בגלות, וכי תשוב אל השם אלוהיך, זה בסוף הפרשה. התשובה היא תשובה פנימית. איזו תשובה? של עם ישראל לארצו. אלא שהיא מחוסה בהרבה מסכים חוצצים. ואין כוח בשום עיכוב ומניעת השלמה לעכב את האור העליון מהופיע עלי. הרב קוק כותב את הדברים לפי עדות בנו, הרב צבי יהודה זצ"ל, בין תרפ"א לפ"ד, בין 1920 ל-24, מוצאי מלחמת העולם הראשונה. ועכשיו תגיעו לעיקר. אם אני תופס שהתשובה היא שהכל שב, אז אני מגיע גם לחלק הבא. גם מתוך החול יגלה הקודש. וגם מתוך החופש הפרוץ יבוא העול האהוב. זה נכון שאפשר היה לעשות תשובה בגלות. אבל התשובה שתתרחש כשהותירך השם אלוהיך בפרי ויתנך ובפרי אדמתך ובפרי ואימתך מרוב כל, היא לא תשובה מפני שאני מפחד מהגוי לידי, אלא היא העול האהוב שקיבלתי מתוך החופש הפרוץ. הכל שב בתשובה. יש משמעות גם לתשובה של החול. יש משמעות לתשובה של כל מה שמתרחש. לכל יש תוכן של תשובה. אבותות זהב יסתרגו ויעלו גם מתוך השירה החופשנית. ותשובה מזהירה תצא גם מתוך הספרות החיצונית. ועכשיו העיקר. זאת תהיה הפליאה העליונה של חזון הגאולה. חזון הגאולה הוא לא, הפלא הגדול שלו הוא לא זה שיש פיזית גאולה. חזון הגאולה הוא שכל החול בסופו של דבר מתוכו יגלה הקודש. אני לא אומר, אומר הרב קוק, בסטופר כמה זמן זה ייקח. הוא מדבר יותר מ-20 שנה לפני קום המדינה. אבל אני אומר שיש מהלך. והמהלך הזה הוא קשה. המהלך הזה הוא קשה מאוד, כי זו תשובה אחרת ממה שהתרגלנו 2000 שנה. כי זו לא תשובה עד, זו תשובה אל. זו תשובה שאמורה לכלול את הדברים הכי חוליים שיש. ובשביל להגיע להם צריך לגעת בהם. וכשנוגעים בהם יש הרבה פעמים נפילות. אבל בסוף גם זה ישוב כשניגע. זה יגבה מחירים בדרך. אבל מתוך כל החול הזה, בסוף החול בעצמו יחפש את התוכן שלו. ומתוכו יגלה הקודש. החופש הפרוץ הזה שאנחנו כל כך יראים ממנו, ובצדק, הוא בעצמו יפשוט את הרגל ויהפוך להיות לעול אהוב. צריך סבלנות. אבל זה המהלך. וזאת תהיה הפליאה העליונה של חזון הגאולה. ייגמל והציץ, יפרח הפרח, יבושל הפרי, וידע העולם כולו כי רוח הקודש מדבר בכנסת ישראל בכל תנועות רוחה. וסוף הכל הוא לתשובה. אבל איזו תשובה? המביאה רפואה וגאולה לעולם. לעולם זה כולל את העולם, את הכל. פתחתי בסליחה של במוצאי מנוחה, והיא נמצאת כאן בסוף. אם אינני טועה, הפשט של השורה הזאת במוצאי מנוחה כי דמנוך התחילה הוא אחר לגמרי ממה שהבנו. זה לא ריבונו של עולם, מגיע לנו, הגענו כבר להגיד סליחות סוף סוף, סוף אלול, עכשיו צלש, כבר כי דמנוך התחילה להגיד סליחות. הרי למה לפי מנהג אשכנז מתחילים סליחות רק לפני ראש השנה? כי אמרנו שמוסיפים 4 ימים לעשרת ימי תשובה. אז מה קורה אם ראש השנה חל כמו אצלנו ביום ראשון בלילה? היינו צריכים להתחיל ביום רביעי. למה קבעו תמיד יום ראשון? אז כתוב במשנה ברורה, קבעו יום קבוע. יכלו גם לקבוע יום קבוע, יום שלישי, פעמיים כי טוב. זה תמיד יצא לפחות ארבעה ימים. מה העניין ביום ראשון? יום ראשון יש עניין מהותי מאוד. ראש השנה הוא היום השישי לבריאת העולם. אז נברא האדם. נכון? היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. העולם נברא לא ביום בריאת האדם, אלא שישה ימים לפני כן, בקפה באלול. נכון? כלומר, האדם נברא ביום שישי, ערב שבת. הוא נברא ויחולו השמיים. יום השישי וירב ויבוקר ויחולו השמיים. אז העולם נברא מתי? ביום ראשון. וירב ויבוקר. זה נברא במוצאי מנוחה. נכון? העולם נברא במוצאי שבת. המלווה מלכי הראשון היה כשהארץ הייתה תוהו ובוהו, ואז העולם נברא. האדם בעצם בא עכשיו להגיד פעם ראשונה, לפי מנהג אשכנז, סליחות. להגיד סליחות פירושו, ריבונו של עולם, אני מקבל אחריות. אני מבקש סליחה. אני בעצם הייתי צריך לבוא ולבקש סליחה מיום שישי. כי מאז אני הופעתי. אבל ריבונו של עולם, אני יודע בשביל מה נבראיתי. אני נבראיתי כדי לקבל אחריות על כל העולם כולו מיום ראשון. במוצאי מנוחה כי דמנוך תחילה. באנו לבקש ממך את הסליחות האלה, ריבונו של עולם, על כל מה שעוד לא שב בתשובה בעולם, על השמיים ועל הארץ ועל הרקיע ועל הרקיע העליון ועל הרקיע התחתון ועל המאורות ועל החיות. אנחנו שווים בתשובה לא רק על מה שאני כאדם עושה, אלא על כל מה שאני כאדם עוד לא נותן בעולם למשמעות של העולם כולו. נבראתי ביום שישי כדי לקרוא לכל ההוויה הזאת בשמות. ואם יש בהוויה משהו שאין לו את השם שלו, אני צריך לקבל אחריות. אנחנו מקבלים אחריות ממוצאי מנוחה. לכן, ריבונו של עולם, אם אנחנו מקבלים אחריות, אז הט אוזנך ממרום יושב תהילה. לשמוע אל הרינה ואל התפילה. לא באנו עכשיו במוצאי מנוחה ועכשיו מגיע לנו, זה לא פשט בכלל. באנו סוף סוף במוצאי מנוחה להגיד סליחות, זה לא זה. במוצאי מנוחה אנחנו מקדימים את הסליחות בכוונה ליום ראשון. כדי להתחיל אותם תמיד, לא בראש חודש אלו למנהג אשכנז, המנהג לפי זה הוא מעניין מאוד בדיון, אלא להתחיל אותם ביום ראשון של בריאת העולם. ואנחנו מוסיפים במנהג היפה הזה ומתחילים אותם במוצאי מנוחה, ויהי ערב. ובמוצאי מנוחה אנחנו מתחילים ואומרים, על כל הבריאה הזאת כולה אנחנו רוצים תשובה. לא באנו לעשות תשובה חלקית. באנו לעשות תשובה כוללת. כשרוצים לספר לנו על פרשת התשובה, גם אם כאן מצוות העשה של תשובה נמצאת, מספרים לנו על פרשת התשובה תוך כדי שמתארים לנו את הבריאות של העולם, שבו עם גולה חוזר לביתו. באים ומספרים לנו על שתי תשובות בשתי רמות. האחת, התשובה החלקית, שבה שווים עד. והאחת, התשובה הכללית, שבה שווים עם כל החול, עם כל החופש הפרוץ, גם עם פרי בהמתך וגם עם פרי אדמתך, שבה שווים ומחזירים את האדם שהיה צריך לעבוד את האדמה שם בגן, עם הכל. ועם כל הסיפור הזה, מבינים את פרשת התשובה הכללית והפרטית של כל אחד, שיודע לשאוף אחריה ושבת עד, להגיע גם לכי תשוב אל השם אלוהיך. ערב טוב, שנה טובה, תחל שנה וברכותיה, כתיבה וחתימה טובה לכולם.